פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת פנחס, ואנחנו כבר בבין המצרים. עברנו, חווינו, למדנו את יום י"ז בתמוז, מקווים כולנו שלמדנו. ואנחנו מתקרבים את תשעת הימים, ראש חודש אב, מנחם אב, מקווים מאוד. וכשאנחנו לומדים גם את פרשיית השבוע, אנחנו לומדים בצורה כזאת שאנחנו נלמד ליום יום שלנו, לאקטואליה, לא אקטואליה של הממשלה, יש ממשלה, אין ממשלה. אלא כשאנחנו פוגשים את פרשת השבוע, אנחנו מנסים גם ללמוד לימים האלה, לעבודה שלנו. הפרשה פותחת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. רשי מסביר לנו מה פתאום פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מה צריך, אנחנו לא יודעים מי זה פנחס, אפשר להגיד פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. היו צריכים לייחס אותו עד אהרון הכהן. אז רשי מפרש, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, מבזים את פנחס, והם היו אומרים אחד לשני, הרי איתם בן פוטי זה, הרי הוא היה נכד של יתרו, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הוא היה גם נכד אמא שלו, אלעזר היה נשוי לבת יתרו, אז סבא שלו, חוץ משמצד אחד היה אהרון הכהן, מצד שני היה יתרו, ויתרו מה היה? פיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. והרג נשיא שבט מישראל, זאת אומרת, הרי פנחס לקח פה את החוק לידיים, הרג נשיא, אז לפי כך אומר רש"י, בא והכתוב ויחסו אחר אהרון. קודם כל, שאלה מאוד מעניינת וחשובה. טוב, יחסנו אותו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זה בסדר גמור, הבנו שהוא נכד של אהרון הכהן. בגלל שהתורה אומרת שהוא בן אלעזר בן אהרון הכהן, לכן התעלמנו כרגע, נעלמה מעינינו זה שסבא שלו זה יתרו, הם ימשיכו לבזות אותו ולהגיד, הוא בן בנו, בן ביתו של יתרו, שהיא פיתם עגלים לעבודה זרה. מה זה יעזור אם אנחנו אומרים פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? שאלה מהסוג הזה גם ראינו אצל יעקב אבינו. יעקב אומר, בקהלם אל תחד כבודי, כמדומני על הפסוק הזה, המדרש אומר שיעקב אבינו ביקש לא לייחס את קורח אליו, כתוב הרי בן קורח בן לוי, לא כתוב בן יעקב. אז גם שם שואלים את השאלה, מה זה שאנחנו לא נייחס, או בתורה לא יהיה כתוב את השם בן יעקב, אנחנו לא יודעים שלוי זה בן יעקב. קורח בן קהת בן לוי, אנחנו יודעים מי סבא שלו, יודעים מי זה קהת, שזה היה אבא של קורח, יודעים מי זה לוי, ויודעים שלוי הוא בן יעקב. זה שלא כתוב, זה אומר שהוא לא הבן שלו, מה, אתה יכול להתעלם מזה? אתה מוחק את הייחוס שלך? ודבר נוסף, האמת היא, מה רצו השבטים שהם, איך רש"י אומר, היו מבזים אותו השבטים, ואומרים, אתם ראיתם אותו את פנחס, שהוא סבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה? הרי כל מי שהיה בסיטואציה שקרתה שם אז, בימי המדבר, ראו שפנחס לוקח את החוק לידיים, בכל אופן מחליט לעשות החלטה, שואל את השאלה את משה רבינו, ובעקבותיו נעצרה המגפה. הם ראו שהוא עשה מעשה נכון, מה פתאום היו צריכים לזלזל בו? אבל התשובה היא, רבותיי, צריך להבין, העם ישראל, כל השבטים ראו שפנחס עשה מעשה קנאות. מעשה שהוא היה טוב, התוצאה שלו, רבותיי, הייתה תוצאה נכונה. תוצאה נכונה ותוצאה טובה. אבל, אפילו שהוא עשה תוצאה טובה, יכול להיות שאם המעשה שלו לא נכון, אז לא עשינו שום דבר. זאת אומרת, אם המעשה שלו לא בא ממקום נכון, ננסה לחשוב לעצמנו. דבר חשוב, מה שאנחנו לומדים כאן, פשוט לומדים מהפרשה. אדם עושה מעשה של על כולם, איך רואים, לא רק על כולם, באופן חיצוני אנחנו רואים שהוא עשה מעשה ממש נכון, מעשה מדויק, מעשה שהיה צריך לעשות, אבל יכול להיות שהמניעים שלו, המניע שלו לעשות את זה, הוא מניע שלילי. אז התורה מלמדת אותנו שלא יעשה את המעשה הזה, אפילו שהמעשה הזה הוא מעשה טוב. ולכן התורה, מה פה שהיא אומרת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? התורה אומרת, תדעו לכם שהמניע שלו, זה התשובה, זה לא שהוא לא נכד של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. זה יתרו פיתם, בסדר גמור, וזה סבא שלו. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שזה סבא שלו. אבל השאלה שלנו, מה המניע של פנחס? ובעיקר, בעיקר כשפנחס עושה מעשה קנאות, שזה מעשה מאוד דרמטי. כמו שמשה עצמו אומר לפנחס, הלכה ואין מורים, כן. זה לא... יש כאלה חושבים היום של לקנה קנאה, במלשון של קנאות, זה אפשר לחלק את זה בכל פינת רחוב. אפילו אדמו"ר מסאטמר, אדמו"ר מסאטמר אמר לא מזמן, שמעתי שהוא אומר ש... הרי אדמו"ר, חסידות סאטמר ידועה כקנאית. אז יש כל מיני אנשים ש... איך אומרים... תופסים טרמפ על הקנאות. הוא אמר שלקנאות צריך ללמוד הרבה שנים להבין מה זה להיות קנאי. זה לא... זה לא דבר, אנשים חושבים, כן, אני נגד, אני ככה, ובעקבות כך שאני נגד, אז אני גם יכול לפגוע באנשים, אני יכול לעשות דברים שהם שליליים מאוד. פנחס קם ועשה מעשה, פנחס קם עשה מעשה שאפילו משה רבנו הלכה ואין מורים, כן? אז המעשה הוא טוב, הוא נכון, אבל יכול להיות שהמניע שלו לא היה כל כך נכון, הוא לא היה כל כך טהור, הוא לא היה כל כך קדוש. אז אף על פי כן, הוא לא היה אמור לעשות, ואולי זה גם זה מה שמונח בהלכה ואין מורים, כן. זה שייך רק לנפש של פנחס, להרגשה שלו, לכוונה שלו. אנחנו לא יכולים לדעת בכלל אם אפשר לעשות את זה או לא, כי כל אחד בעצמו צריך להחליט, כי הוא צריך להבין מה, הוא צריך להבין מה הוא עושה, מכורח מה הוא עושה, מה המניע שלו. בלי זה, יכול להיות שאסור לו יהיה לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. לכן משה רבנו אומר לפנחס, הלכה ואין מורים, כן, אני לא יכול, הלכה באופן כללי, כן, צריך לעשות, צריך לחסל, או צריך להפסיק את אותו רע שקיים, את אותו חטא שאנחנו רואים מול העיניים. אבל זה לא עוזר. זה לא עוזר, כי אם פנחס, המניע הפנימי שלו לא היה מניע טוב, מניע נכון, מניע קדוש, היה אסור לו לעשות את זה. ולכן התורה באה ואומרת לנו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הכוונה היא, פנחס עשה את זה מתוך המניע של הקדושה, של הכהונה. ואיפה אנחנו רואים את זה? גם בשכר שהוא קיבל. הכהונה ממשיכה דרכו, ונתתי לו את בריתי שלום. מעניין מאוד, תראו איזה דבר מדהים, שפנחס בדיוק שעשה מעשה, בדיוק ההפך מהשלום. הרי כשאדם מקנה קנאה מלשון קנאי, אז הוא עושה דברים שהם כביכול שליליים, דברים קשים. והתורה בדיוק, התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני אתן לו הפרס, המתנה שאני אתן לפנחס, נתתי לו את בריתי שלום, שדווקא השלום, כי זה בא ממניע הטהור ביותר, זה ממניע פנימי, ומי יודע, הרי רק הבורא יתברך יכול לדעת, האם המניע של פנחס הוא מניע חיובי או מניע פנימי. אז גם כן מה ששאלתי בחלק הראשון, גם אצל קורח, בקהלה מלתחת כבודי, משה רבנו אומר, יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל תכניס אותי להיות הסבא של קורח. מה פירוש אל תכניס אותי? מה, לא יודעים שלוי הוא הבן של יעקב אבינו? לא יודעים שקהת הוא בן לוי בן יעקב? והתורה באמת אומרת, קורח בן קהת בן לוי. זהו. בן יצהר, בן קהת, בן לוי, לא כתוב שהוא בן יעקב. מה, זה לא באמת בן יעקב? כמובן שיעקב אבינו רוצה לומר, מה שהוא עשה קורח, יכול להיות שהוא חשב שזה טוב, זה לא בא ממני. אני לא השרשתי, לא מנחיל לו שום... בטבע שלי, שאני מנחיל לילדים שלי, אומר יעקב אבינו, אני לא בעניין של קורח. קורח ניסה לעשות שם בלגן, לא קשור אליי. הכוונה, מה שהוא עשה, לא קשור אליי. לא שזה שהוא לא נכד או נין שלי. זה ברור שכן. זה שזה לא יהיה כתוב בתורה, זה לא הופך את קורח ללא נכד. זה לא הופך את קורח ללא נכד שלו. הוא נכד. הוא נשאר נכד ויהיה נכד. הרב, בני משפחה לא יכולים להיפרד, נקודה. אבל יעקב אבינו רוצה לומר לנו, מבקש מהקדוש ברוך הוא, מבקש מהבורא יתברך, אל תכניס אותי לעניין, אל תכתוב אותו כנכד ונין שלי, בעת שאז מישהו יחשוב שאולי הטבע הזה של הרצון שלו, הטבע של הרצון של קורח לעשות את המחלוקת, את הבלגן שהוא עשה, יש לו, זה בא משהו ממני, אני הנחלתי איזה משהו מהנושא הזה, אומר יעקב לקדוש ברוך הוא, אני מבקש שאני לא יהיה בסיפור, כי אני באמת, איך אומרים, אני מתפלל ומייחל שקורח לא יעשה את מה שהוא יעשה, אבל אם הוא עושה את זה, זה לא בא ממני. ואם אנחנו חוזרים לפירוש הנפלא של הפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שפיתם עגלים לעבודה זרה, אז הכוונה היא שהוא עשה את זה מהמקום הטהור ביותר, הנכון ביותר, הקדוש ביותר, הנקי, כי אנחנו כולנו בעלי נגיעה. יכול להיות שפנחס כעס, פנחס רצה כבוד, לא יודע, יש כל כך הרבה אינטרסים ונגיעות, נגיעה שאדם עושה מעשה כמו שפנחס עשה, אבל התורה מעידה עליו העדות גמורה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זה לא, הוא לא קשור בכלל, ומה זה קשור? הוא נכד של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה, אבל אם אנחנו רוצים לשאול מה מקור המעשה של פנחס, זה מקור טהור, מקום חד, מקום ברור של קדושה, של טהרה, של נקיות, ובלי אינטרסים. דרך אגב, אנחנו המשנה ידועה ואומרת, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אנחנו יודעים ש... אנחנו, הלוואי שהיינו מגיעים ללשמה, אבל אפשר להתחיל בשלא לשמה. אצל פנחס אולי בנושא הזה של קינה, זה הלכה ואין מורים, כן, שמה צריך באמת משהו נקי לגמרי. אבל אנחנו, אם נתחיל גם שלא לשמה, זה גם יהיה טוב. העיקר שבסוף נגיע ללשמה, בדברים חיוביים כמובן, לא בכל מיני דברים שאנחנו רוצים לפגוע במישהו, יש לנו אלף סיבות של, כביכול של מצווה, שם אנחנו באמת צריכים להגיע עם, עם ידיים נקיות לגמרי. אם אנחנו רוצים לעשות מצוות עם אינטרס, אז למה לא? עד הרבה. על זה נאמר, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת פנחס, ועוסקים בפנחס, שעסקנו בעיקר בפנחס, בפעולה שהוא עשה, בסיפור הכל כך גדול, ונתתי, הקדוש ברוך אומר לפנחס, אנחנו, אני אתן לו את בריתי שלום, הוא עשה דבר גדול מאוד, אבל הידיים שלו היו צריכות להיות נקיות, ולכן התורה אמרה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא בא מכיוון של אהרון, מהקדושה ומהטהרה והנקיות, ולא מכיוון של יתרו. במרכז הפרשה, במרכז לא הכוונה שזה לא זאת מרכזיותה של הפרשה, אבל ככה באמצע הפרשה אנחנו רואים דבר, סיפור שהוא מפורסם ומעניין, והתורה מקדישה לזה ממש כמה פסוקים מאוד מאוד מעניין. הסיפור של בנות צלופרד, כמו שהתורה אומרת, ותקרבנה בנות צלופרד בן גלעד בן מחיר למשפחות מנשה, ואלה שמותם, התורה מחלקת את השמות, מפרטת את השמות שלהם, אכלה, נוח, חוגלה, מלכה, תרצה, ואז התורה מספרת, הם עומדות לפני משה, לפני אלעזר, לפני הנשיאים, וכל העדה, פתח אוהל מועד. הם הולכים לדעת לנו איזושהי דרשה, מכנסים את כולם, פתח אוהל מועד, את משה, את אלעזר, את כל הנשיאים, ואת כל העדה. ויש להם דרשה, יש להם הרצאה, יש להם דרישה. ומה הם אומרות? אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה, הוא לא היה מחובר לעדת קורח, אבל בנים לא היו לו. אז למה יגרש שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? אומרות בנות צלופרד, אנחנו רוצים, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. אנחנו גם רוצים להיכנס, אוטוטו נכנסים לארץ ישראל, פרשה קודמת התחילו לחלק את הארץ, אנחנו גם רוצים להיות בעסק. ואז אומרת התורה, ויאמר השם אל משה למור, זאת אומרת, היה פה שאלה, מה זה שאלה? בנות צלופרד נעמדו פתח אוהל מועד לפני הנשיאים, לפני אלעזר, לפני משה, והם נתנו דרשה שלמה, אבינו מת במדבר, ואנחנו צריכים ורוצים, ואנחנו רוצים להיות, לקבל חלק בארץ ישראל. ואז משה רבנו הולך, שואל שאלה כל כך קשה, זו שאלה קשה לקדוש ברוך הוא, באמת, האם אנחנו עכשיו ניתן חלק בארץ ישראל לבנות צלופחת? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויקרב משה את משפטה לפני השם, מספר את התורה, ואומר השם אל משה, למור, כן בנות צלופחת דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם. ואז התורה באמת נותנת פה גם איזשהו כמה הלכות בנושא של ירושה ונחלה. ויש משפט במדרש, זאת אומרת, לפני המשפט שאני אביא מהמדרש, מה כל כך העוצמה הזאת, מה החשיבות, הן מכנסות בנות צלופחד את כל את משה ואת אלעזר הכהן ואת הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד כביכול, הם הולכים לספר לנו, לגלות לנו איזשהו גילוי מדאיג, איזה תחקיר, משהו מלחיץ, או איזושהי דרישה, איזו שאלה, הם שביקשו משהו מאוד מאוד פשוט, הייתה צריכה אחת מבנות צלופחד לבוא, לגשת למשה רבנו, ככה איך אומרים, שיחה אחד על אחד, להיכנס אליו לחדר, אנחנו לא קיבלנו נחלה, כי אנחנו רק בנות בלי בן, תגיד לנו אם גם אנחנו יכולות לקבל, הם יכנסו את כל העדה, מה קרה כאן? אז כמובן שיש כאלה לומדים פה את הכוח הנשי ואת העוצמה שלהם, זה בסדר גמור וזה באמת טוב, זה חיובי שהם באו ודרשו את הנחלה שלהם והם אכן קיבלו אותה. אבל מה היה חשוב? לכנס את כל עם ישראל, את כל העדה ואת אלעזר ואת משה. אז ראיתי משפט במדרש, אני חושב שזאת התשובה. המדרש אומר שהעוצמה, החוזק, העוצמה, איך שנקרא לזה, של בנות צלופרד, זה לא היה עצם הבקשה שלהם לנחלה בארץ ישראל. זה לא, זה כמו שאמרתי. א', זה הגיוני, זה טבעי, זה נורמלי. אחת מהבנות היו צריכות פשוט לקום ולבקש, לשלוח מכתב אפילו. היום לא צריך אפילו, היום אפשר להגיש את זה דרך האינטרנט. בקשה פשוטה, אנחנו רוצים נחלה, כי לא קיבלנו. השאלה, והתשובה היא, הם היו מקבלות תשובה פשוטה וישירה. אבל המדרש אומר משפט אחד על מה שעשו בנות צלופחד, שהתורה גם נותנת כל כך הרבה במה, איזה רוחב של כמה פסוקים, זה לא, בתורה הרי כל עוד ועוד זה עולמות. אומר המדרש, התקופה הזאת הייתה תקופה שעם ישראל היה אחרי קורח, אחרי מה שעברו עם המרגלים, זה התקופה שעם ישראל בינו לבין עצמו דיבר, וגם התורה מספרת לנו בפרשיות קודמות, ניתנה ראש ונשוב במצרים. עם ישראל כבר אמר לעצמו, רגע, בשמה בכלל לבוא לארץ ישראל, מי אמר שטוב לנו שם? בוא נחזור למצרים, שאנחנו בדיוק יודעים מה היה לנו, איך אומרים, הכל ברור, הכל נהיר. נכון, היה לנו קצת בעיות במצרים, אבל לקראת הסוף היה עוד יותר טוב, אז מה הבעיה? בוא נחזור למצרים, כבר לא היה להם את האנרגיות להתכונן, וכן, להתכונן ולעבוד ולהילחם בשביל להגיע לארץ ישראל. ואז בנות צלופחד מכנסות את כל עם ישראל, את העדה, את אלעזר ואת משה, והם, איך אומרים, דופקות על השולחן ומבקשות לקבל נחלה בארץ ישראל. מה היה המטרה של בנות צלופחד? זה לא רק עצם המטרה הייתה לבוא ולבקש את הבקשה, בוא נראה, אנחנו רוצים חלק בארץ ישראל. בנות צלופחד רצו להרים את המורל של העם, להראות להם כמה חשוב, כמה חשובה הזכות לקבל חלק בארץ ישראל. ואז הם מכנסים את כולם, דרמטיים, מסיבת עיתונאים, לא יודעים על מה הולכים לדבר, מה, על מה הם מבקשות, מה קורה. ואז הגדולה שבהם, אולי ככה, אני לא יודע מי מהן, זאת שקיבלה את רשות הדיבור, ואז היא אומרת, אנחנו, כמו שהתורה מספרת, אבינו לא היה לו חלק בעדת קורח, ואנחנו רוצות נחלה, והרי לא היה לו בנים. טוב, משה רבנו לפני כולם, אני אלך להגיש את השאלה הזאת לפני האלוקים, והוא חוזר, והוא יכול להיות ששוב פעם כינס מסיבת עיתונאים, וכל העדה כמולו, והוא אומר, כן, הקדוש ברוך הוא אמר, כן, בנות צלופחד אומרות, הן צריכות לקבל כן, הן אכן צריכות לקבל את השטח, את הנחלה. כן, בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה, אומרת התורה, בתוך אחרי אביהם, בתוך אחרי אביהם. ועברת את נחלת אביהן להם, כן, הם יקבלו את נחלה הזאת שמגיע להם, דרך אחי אביהם, מה שאבא, כביכול במקום האבא הם יקבלו, זה לא יעבור לאחים של האבא, אלא יעבור אליהם. זאת אומרת, העיתוי שבנות צלופחד החליטו, והצורה, היא הייתה, כאן היה העוצמה שהתורה רוצה לתת להם ביטוי. לא לעצם זה שהם ביקשו את הבקשה, באו לבקש שהם רוצות נחלה בארץ ישראל, שזה בקשה גם הגיונית, גם נורמלית, וגם התשובה הייתה יכולה להתקבל, צריך לכנס את כל העדה ואת משה ואת הנשיא, בטח אוהל מועד, זה כאילו איזושהי בקשה כזאת מאוד מאוד תמוהה. אבל כמו שאמרתי, דברי המדרש מראים לנו ומסבירים לנו כמה העיתוי והצורה יש לה משמעות, וזה, אני חושב שזה שייך מאוד מאוד לימים שלנו, בכלל, לכל החיים שלנו, אבל עכשיו בכלל בימי בין המצרים, העיתוי והצורה זה חלק גדול מאוד מכל המרקם של החיים שלנו. אדם רוצה משהו, מגיע לו משהו, השאלה איך הוא מבקש את הדבר, באיזה צורה, באיזה זמן. אנחנו יודעים לעצמנו, הרבה פעמים אנחנו דיברנו, העיתוי שביקשנו את מה שרצינו לבקש לא היה בזמן, הצורה לא הייתה מכובדת וראויה, ולכן לא הצלחנו להשיג את מה שרצינו, והרבה הרבה דברים שהיינו יכולים להשיג, היינו אמורים לקבל, לפי הצדק והיושר, הבעיה שהעיתוי לא היה נכון, והצורה לא הייתה נכונה. וכמה בנות צלופחד פה מראות לנו, כן, נותנות לנו את הזווית הזאת, שהמדרש דווקא, איך הוא מדגיש בסיפור הזה של בנות צלופחד. והמדרש אומר, כן, הם באו דווקא בתקופה, בעיתוי הגרוע של עם ישראל, כשעם ישראל אמר, לא, כבר אין אנרגיה ללכת לארץ ישראל, מי אמר שיהיה לנו טוב שם? בוא נחזור למצרים, ואז בנות צלופחד מכנסות את כולם ואומרות להם, לא, 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 ארץ ישראל, זה הארץ שלנו, אנחנו רוצות לקבל חלק ונחלה שם. והם מכנסות את כל העם, הם עושים איזה דרמה, זה דרמטי מאוד. ומקבלות תשובה לפני כל העם, להראות כמה שזה חשוב. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. שאדם קורא ככה, איך הוא מלמעלה את הסיפור של בנות צלופחד, בסדר, הוא עובר, זה עובר על זה מלמעלה. בנות צלופחד מבקשות חלק ומקבלות, הכל בסדר. אבל אנחנו רואים את הצורה שהן מבקשות לפני משה ולפני אלעזר הכהן, פתח אוהל מועד, ואת כל העדה, הם מקהילים את כולם בשביל הבקשה הכל כך בסיסית שלהם. אבל הן מלמדות אותנו כמה העיתוי הוא דרמטי, כמה הצורה היא דרמטית, כמה שנחפש לבקש ולעשות ולהעיר, אפילו כשאנחנו מעירים למישהו הערה בעין ורוצים להגיד לו משהו, לחפש את העיתוי הנכון, את הצורה הנכונה. יש את אותו משפט בדיוק, אם אני אומר אותו בצורה עדינה, בצורה נעימה, הבן אדם שלצידי ישמע אותה פי אלף ממני אגיד את הדבר בצורה של כעס, בצורה לא נכונה, בזמן הלא נכון, הוא בדיוק נמצא בלחץ גדול עכשיו, כמה דברים עומדים על הראש שלו, ואנחנו ישר אומרים לו איזה משפט ומעירים לו הערה, מאשר שאנחנו מחכים, מגיע שעת ערב, מגיע זמן רגוע, ואנחנו נעיר לו את הערה. זה בסדר גמור. מה פוש, זה בסדר גמור. בצורה הזאת אנחנו נשיג הרבה דברים שאנחנו רוצים להשיג ויכולים להשיג. בנות צלפחד מלמדות אותנו כמה העיתוי הוא נכון וחשוב, וכמה הצורה היא נכונה וחשובה. וזה מה שמלמדת אותנו הפרשה. שוב, אם אנחנו רוצים ללמוד לימים של בין המצרים, לנסות ללמוד בימים האלה משהו ככה לבן אדם לחברו טוב יותר, בוודאי שהלימוד הזה לדעתי הוא לימוד נכון, לימוד טוב, שיחזק אצלנו את הבן אדם לחברו. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים למישהו דבר שצריך לומר לו, אבל אנחנו לא אומרים אותו בזמן הנכון, בוודאי לא בצורה הנכונה, ואנחנו גם פוגעים בו, אז אנחנו גם לא נשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, וגם על הדרך פגענו בו ופספסנו הרבה. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר והמסור, לישי נוימן, לכל הצוות הרדיו הנפלא. אנחנו כבר מריחים את ריח השבת, ואנחנו רוצים ומבקשים מבורא העולם שניכנס לשבת מתוך שמחה, מתוך בריאות. הקורונה גם כן מתחילה לחזור קצת לסדר היום, מקווים שהיא תירד מהר כמעט כמו שהיא עלתה. ואנחנו ביחד, כבר במוצאי שבת, ניסה כולנו לירושלים בבניין בית המקדש. תודה לכם מאזינים, והמשך הזנה ערבה ומועילה. שבת שלום.